ברשות ראש הישיבה, ידידי, רבנים, אברכים, תלמידים יקרים, אינני זוכר כמה פעמים הייתי פה בעבר, אם זה פעם שלישית או יותר, אם יש כבר חזוקה או לא. אני לא מתכוון לנצל את החזוקה שלי, אבל אם אתם תבואו בתביעה אליי שזה כבר חזוקה, אני לא אוכל להשתחרר. אבל בכל שנה אני מתרגש לראות את הקהל העצום הזה. כולם נקבצו ובאו לך עם מטרה אחת, ללמוד לדבוק בתוירו בימים הקשים הללו. ברוך השם, אתמול בלילה זכינו ללילה של ניסים. בלילה מעודד בימים קשים, בתקופה של הסתר פנים, והקודש ברוך הוא הלילה גילה לנו פנים שוחקות, וזכינו לניסים ונפלאות. 350 טילים, כדבמים, וברוך השם כמעט ללא נגע וללא פגע, חסדי שמיים. מאז שמחת תורה בבית מדרשי, אחרי כל תפילה אומרים שלושה פרקי תהילים. שלושה פרקים זה מעט, אבל טוב מעט בכוונה, מרבה שלא בכוונה. ובכל בוקר אנחנו אומרים, וכך בקרי כל תפילה גם מנחה, פרק חף, פרק פי גמל, שמדבר באופן מיוחד על מלחמה של שונאי ישראל, אשר אומרים לחון ונקחידה מגוי ולא יזוך השם ישראל עוד, וקוף למד. היום בבוקר הוספנו פרק קוף מזמל סוידו. להודות לקודש ברוך הוא, וכה ייתן השם וכה יוסיף. אז אנחנו מתקבצים כדי לעסוק בהלכות החג. ותמיד כאשר יש לי הזדמנות לעסוק בהלכות החג בפני ציבור גדול וקדוש ועצום, כמו הציבור הזה, אני משתדל לדבר על סוגיות אומנם שקשורות להלכות החג, אבל יש להם משקל גם בסוגיות נרחבות וגם במקומות אחרים. והיום אנחנו עוסקים בסוגיה של הסייבו. כותב הרמב״ם, פרק זין, הלוך הזין, זה מתחיל בהלוך הוו, בכל דוי ודוי חייב אודם להרס את עצמו כאילו, הוא זה שיוצא ממצרים. ועל דו וזה, נצטווינו בתוירו, וזוכר אותו כי עבד הויסו בארץ מצרים. הרמב״ם כותב את המצווה הזה, בכל דוי ודוי חייבו דמלרס את עצמו, כאילו הוא זה שיוצא במצרים, וזה צריך להיות תחושה אישית. הרמב״ם מסמיך את זה לפסוק, וזוכר אותו כי עבד הויסו בארץ מצרים. בהגודה אנחנו אומרים את זה לפי דברי הגמרא, הפסוק בעבור זה עושו השם לי בצייסי ממצרים, כאשר הדגש הוא לי, עושו השם לי. וממשיך הרמב״ם בלוח הזין וכותב, לפיכך כשסויד אודם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירוס, האם הסיבה זה מצווה דיורייתא או מצווה דרבנן? ברור מדברי הרמב״ם שהנחת היסוד שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וגם להראות את עצמו כאילו הוא זה שיוצא ממצרים, זו מצווה דיורייתא. והיא נסמכת על שני פסוקים בתורת מוישה, בעבור זה עושו השם לי וזוכר אותו כי עבד הויסו בארץ מצרים. ואם נגזר מכך צורך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירוס, לכאורה מדובר במצווה דיורייתא. אבל קשה לומר שהסייבה זה מצווה דיורייסא. אז כל תלמידיי שמקשיבים לי פרק זמן מסוים מכירים את היסוד הגדול שאני מרבה לדבר אליו, וגם בספרים שלי, בחומש דבורים, בהוצאה החדשה, הרחבתי במושג של נמסר הדובר לחכמים. האם זה דיורייסה? יותר נראה לי זה דרבונן שיש לו עיקר מן התוירו. אז יש מושג של מצוות דרבנן. בין מצוות דרבנן למצוות דיורייתא יש גדר מצוות שעיקרן מן התוירו, אבל למצוות דרבנן. אז ברוך השם חיברתי יותר מ-30 ספרים, אני לא בדיוק זוכר בדיוק, אני לא כל כך סופר בכל פעם שיוצא לאור ספר, אבל ספר אחד יש לי שלומדים בו 1 ל-7 שנים. 6 שנים אף אחד לא מאיים בו, 1 ל-7 כולם עוסקים בו, וזה מכסו של שביעס. קצת חבל, כי יש שם סימנים חשובים מאוד שנוהגים לא רק בשנת השביעית, ובין השאר הרחתי שם בדברי החזון איש. חזון איש סבור שמצוות הרבנן שיש לו עיקר מן התורה ספיקוי לחומרו. ואני הבאתי הרבה מקורות שמצוות הרבנן אף על פי שיש להם עיקר מן התורה ספיקם לכולה ולא לחומרה. מכל המקום ישנן מצוות הרבנן שיש להם עיקר מן התורה, והגדר הכללי הזה מתבטא בדרכים שונות. אחד המקורות המעניינים שלי תמיד מצטט זה הרמב״ם בפרק י' מהלכס אבל. פרק י' מהלכס אבל כותב הרמב״ם שיש מצוות מדברי סופרים והם גמילות חסדים בגופו. הכנוסס אורחם, ביקו חוילם, ניחום אבלם. כל אלה מוגדרים כגמילות חסדים בגופוי ומצוות מדברי סופרים, ורמב"ם מסיים את ההלכה וכולם כלולים במצווה של ואהבת לרעך כמוך. ולכאורה יש לעיין בדברי הרמב"ם, איך הרמב"ם כותב בחד המחתא תוך כדי דיבור שמדובר במצוות שמדברי סופרים, והרמב"ם כותב שכולם בכלל ואהבת לרעך כמוך. ואהבת רעך כמוך, זה מצוות עשה דאורייתא. הגדרתי את הדברים כך. כל מי שעוסק במצוות אלה מקיים מצוות עשה דאורייתא. כל מי שמתבטל ממצוות אלה עבר ביטל מצוות עשה דרבנן ולא דאורייתא. מה פשר הדברים? התורה מצווה ואהבת רעך כמוך. מסורת חז"ל, והרמב״ם כותב את זה פעמיים, גם בהלכות דעות וגם בהלכות אבל. ואהבתי רעך כמוך, זה לא מצווה שבלב, זה לא אמוציה, זה לא הרגשת הלב גרידא. זה מצווה מעשית. אדם צריך לנהוג עם חבריו כדרך האויבים, והוא צריך לבטל את אהבתו באופן מעשי. אבל יש 1,000 דרכים שבהם אדם יכול לבטא את אהבתו לזולת. ולא דווקא בביקו חוילם או בהכנסת אורחים. באו חז"ל, וחז"ל תקנו מצוות מדברי סופרים. אתה חייב לעסוק בהכנסת אורחים או בביקו חוילם ובניחום אבלים, ולשמח חתן וכלה. כל מי שעושה כך, מקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כל מי שמתבטל ממצוות אלה, לא בהכרח ביטל ואהבת לרעך כמוך. הוא יכול לעמוד בימי חמסין ברחובה של עיר עם שתייה קרה ולכבד את כל מי שעובר ושב, וגם בכך הוא מבטא את אהבתו לבריות. יש 1,000 דרכים שבהם אדם יכול לאהוב את הבריות וגם לנהוג באופן מעשי של אהבה. ולכן מן התורה לא צריך לעסוק דווקא במעשים אלה. לפי חכמים, כן, אתה חייב לעסוק בהכנסת סוכם ובכחוילם והכנסת סקלו. אם לא עשית כן, ביטלת מצוות הרבנן. אם כן עשית כן, קיימת מצוות עשה דאורייתא. ואלה מוגדרים כמצוות הרבנן שיש להם עיקר מן התורה. יש בהם חומרה מסוימת. הבאתי מקודם ויכוח שיש לי עם החזון איש שהם ספיקא לכולו, ספיקא לחומרה. וכך נראה לי גם במצוות הסיבה בליל הסדר. מי שמסב קיים את המצווה חייב להרסס עצמו כי ליוצא ממצרים. מי שלא הסב ביטל מצווה דרבנן, לא בהכרח ביטל מצווה דיורייתא. כי יש הרבה דרכים שעל ידם אדם מראה שהוא כאילו יצא ממצרים. והוראיה, הרמב״ם באותה הלכה תוך כדי דיבור. כאשר הרמב״ם כותב בכל דוי ודוי חייבודם להרס עשה עצמו כאילו הוא זה שיוצא ממצרים, כותב הרמב״ם, לפיכך כשסויד עודם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך הרס, והרמב״ם שמשיך ממשיך והוא צריך לשתות דלת קויסס של יין, דלת קויסס לכולי על מזה מצווה דרבנן, והרמב״ם כותב שגם המצווה של ארבע קויסס קשור לצורך להרס עשה עצמו כאילו יוצא ממצרים. הרי שלדעת הרמב״ם כל המצוות דרבנן בלילה הזה כולם קשורים לעיקרון היסודי להרס עשה עצמו כאילו הוא זה שיוצא ממצרים, ודין הסיבה כדין דלת קויסס. ואלה מצוות הרבנן שיש להם עיקר מן התורה. הבריסקרוב חוקר בספרו על הרמב״ם איך אנחנו מגדירים את מצוות ההסיבה. האם מצווה מדובר במצווה בפני עצמה? וכאשר אנחנו מונים והולכים את כל המצוות של ליל הסדר, אנחנו מונים והולכים חמישה מצוות, שניים מן התורה. מצה וסיפי יציאס מצלעים, מורר בזמן הזה דרבונן, כשהקרבנו קורבן פסח, מרור היה מצווה דיורייתא. דלת קויסס זה מספר ארבע, הסייבו זה מספר חמש, והסייבו זה מצווה בפני עצמה. אלא, שאמרו חכמים, מתי הוא צריך להסב? בשעת אכילת מצה ובשעת שתייה דלת קויסס. אבל הסייבה זה מצווה בפני עצמה. או שמה, הסייבה איננה מצווה בפני עצמה, אלא פרט תנאי במצוות מצה ודלת קויסס. וכשם שצריך לאכול מצה, כזייס תוך כדי אכילס פלס, כך כצריך לכתוב לאכול מצה בהסייבה, וכך גם בדלת קויסס. האם הסייב הזה דין מסוים באופן קיומם של המצוות הללו, אכילס מצה ושתייה דלת קויסס, או שמה מצווה בפני עצמה, ומצה ודלת קויסס זה רק זמן המצווה, רק ההכתים זה מתי ואיך מקיימים את המצווה של הסייבה בשעה שאוכלים מצה ושותים דלת קויסס. זאת החקירה של הבריסקרוב. והוא רוצה לומר נפקא מינה בין שתי הדרכים. מי שאכל מצה ולא הסב, שדה דלת קויסס ולא הסב. אם מדובר בתנאי בשתי המצוות האלה, אז אם הוא אכל ושתה ללא הסיבה לא יצא ידי חובתו, והוא צריך לחזור ולאכול ולשתות בהסיבה. אבל אם הסיבה מצווה בפני עצמה, והמצה ודלת קויסס זה רק הזמן מתי הוא צריך להסב כדי להרות את דרך חירוס, אז בדיעבד אם אכל מצה ושתה דלת קויסס ללא הסיבה, הוא קיים את המצוות הללו, אלה שביטל מצוות הסיבה, ואז המעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות, אבל אין טעם שיחזור ויוכל בהסיבה, משום שמצוות מצה יצא. ולפי זה קודם בבריסקרוב, אולי הרמב״ם והראש נחלקו, בשאלה הזו, שהראש פוסק להדיה שמי שאכל מצה או שתה דלת קויסס לא הסיבה צריך לחזור ולאכול מצה ולחזור ולשתות דלת קויסס. הרי שלדעת הראש הסיבה זה תנאי במצה ובדלת קויסס. אבל הרמב״ם כותב, פרק זיין הלכה ח' ואם עושה צריך להסב בשעה שאוכל מצה ושותה דלת קויסס, ושטר אכילתו ושתייתו עם היסב הרי זה משובח. הרי שהרמב״ם סבור שיש מצווה להיסב גם בשער אכילתו ושתייתו, ובהכרח שזה לא דין דווקא במס ובדלת קויסס, הרי שנחלו בכך הראש והרמב״ם. ולהבנת הבריסקרוב צריך לומר על איבד הרמב״ם, מי שאכל מצה שלו בהסיבה, או שתה דלת קויסס שלו בהסיבה, יצא ידי חובתו, וזה מעוות לא יוכל לתקון. אז הבריסקרוב בדרך כלל איננו תורח ליישב את דבריו בדברי השולחן ערוך והרמ"א והפוסקים. הוא עוסק בעיקר בדברי הראשונים, אבל לדידן יש חשיבות גדולה בדברי הבית יוסף והרמ"א. והרמ"א בסימן תוף ריש עין בי סיב זין כותב בחד המחתא, תוך כדי דיבור, שתי הנחות יסוד. כאשר אדם אכל מצה או שתה דלת קויסס לא הסיבה, צריך לחזור ולהסב, ולכתחילה הוא צריך לאכול את כל מה שהוא אכל בהסיבה. הרי שרמ"א כתב בחד המחתא ביחד את דברי הראש ודברי הרמב״ם, ובהכרח שאין מחלוקת ביניהם ואין סתירה בין זה לזה. וגם הבית יוסף שפוסק שאם הוא אכל מצה שלא בסיבה צריך לחזור ולאכול מצה, והבית יוסף תמיד פוסק כמו הרמב״ם נגד הראש, הרי שבכרח שלדעת הבית יוסף אין ללמוד כלל מדברי הרמב״ם שהסיבה לא מעכבת במצה. אילו ככה בית יוסף היה מבין מתוך דברי הרמב״ם, היה פוסק כמו הרמב״ם ולא כמו הראש, כדרכו בכל מקום. ומשום כך אני סבור שאין כלל מחלוקת בזה. אז מה הגדר של הסיבה? מצווה בפני עצמה או דין באכילת מצה? אני רוצה לומר שתי דרכים. ותמיד כשאני אומר שתי דרכים, דעתי העיקרית כדרך השנייה. ולכן אם אני אכחיל עם דרך השנייה, אין טעם לומר את הדרך הראשונה. ולכן אני תמיד מתחיל עם הדרך הראשונה שאיננה עיקר הנראה לעניות דעתי, ואחר כך נאמר מה שנראה בעיניי עיקר. הדרך הראשונה, אולי מצוות הסיבה זה דין באכילס מצה, ובציאס ידי חויבו בדלת קויסס לוקוליאל, וגם עלי בדרמב״ם, ומשום כך גם הרמב״ם מודה. מי שאכל מצה שלא בהסיבה, שתה דלת קויסס שלא בהסיבה, צריך לחזור ולשתות כפי שדייקנו מדברי השולחן ערוך. אז מה זה שכותב הרמב״ם שיש מצווה של הסיבה גם בכל אכילתו ושתייתו, אם זה דין במצה ובדלת קויסס? הלשון של הרמב״ם, שער אכילוסו ושתיוסו עם היסב, הרי זה משובח. מה מקורו של הרמב״ם? ששער אכילתו ושתייתו עם היסב, הרי זה משובח. איפה אנחנו מוצאים בליל הסדר הביטוי הרי זה משובח? רק במקום אחד, כל המרבה לספר, הרי זה משובח. הרי שאף על פי שיש הגדרות ברורות בסיפור יציאת מצרים, מה צריך לומר וכיצד צריך לומר? שאלת הבן ותשובת האב, כל של היום השלושה דבורים האלה לא יוצאו ידי חיבוסוי. בגודל של פסח מנחה סושו, והשנה יצא לאור מהדורה חדשה של הגודל של פסח מנחה סושו, אחרי 22 שנה, ממש פנים חדשות באו לכאן, לצערי הרב, לא נשאר לי אפילו אגדות בשביל בני ביתי, כל המהדורה נחטפה, תוך שבוע וחצי, אחרת הייתי מביא לכאן למכור 500 אגדות. אני מצטער שנשארתי בלי אגדות. אבל בגודל של פסח, כתבתי ויכוח שיש לי עם המשנה ברורה, אפר ואפר אנוכי תחת כפות רגליו, אבל כדעת של תוירו. המשנה ברורה כותב לגבי משרתת, שאין לה זמן כי היא חייבת לשרת את בני הבית. הקטע הכי חשוב שהיא תקשיב זה, רבה גמליאל לא עם הקול שלו, עומש לא ישת דבורם אלה לא יוציא ידי חבוסוי. ואני סבור שזה הקטע השני בחשיבותו, לא הקטע החשוב ביותר. הקטע החשוב ביותר זה מה נשתנה, עבדים היינו. שאלת הבן ותשובת האב. כותב הרמב״ם פרק ז' הלוך הבייס, אם היה הבן קטן או טיפש, לפי דעתו של הבן אביו מלמדו. ואם הבן הוא קטן או טיפש, אומר לו אביו, עבדים היינו כמו עבד זה, כמו שפחה זו, כי לילד קטן חשוב ההמחשה, אחרת הוא לא יבין מה זה עבדות. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירוס. וזה הנוסחה המקוצרת ביותר שיש לנו בספר יציאת מצרים. ומה יש בנוסחה הזו? עבדים היינו, והקדוש ברוך הוא הוציאנו. אני חושב שמנשטיין העבוד המיינו, זה הקטע החשוב ביותר בהגודה. אם יש זמן, רבן גמליאל. רבן גמליאל מוסיף, מלבד עצם הסיפור על עבדות וחירות, יש עוד חשיבות לקשור את שלושת המצוות של הלילה, איך המצוות פסח, מצה ומורה משתלבות בסיפור יציאת מצרים. וזה דין נוסף. כותב הר"ן, רבי גמליאל לא יוצא דחוי וסמיצה מן המובחר, אבל זה לא מעכב. אבל מכל מקום מה שאני מתכוון לומר, מעבר לחובה הבסיסית של ספר יציאת מצרים, למדנו, כל אמר בלספר הרי זה משובח, כותב הרמב״ם, אם השיבה מבטאת חירות, כשם שכל אמר בלספר הרי זה משובח, כל אמר בלהסב הרי זה משובח. ולכן שער אכילתו ושתייתו, אם היסב הרי זה משובח, לא מעיקר דין הסיבו, אלא מדין, הרי זה משובח, כמו כל אמר בלספר. כך אפשר, אבל לא נראה לי שזה עיקרן של דברים. כי אני חושב שברור כשמש בצהריים מתוך הרישה של הרמב״ם, ולא מהסיפה. הרמב״ם מקדיש שלוש הלכות למצוות הסיבה. פרק זין, מאלף עד וב, חמשת ההלכות הראשונות עוסקים בסיפור יציאת מצרים. הלכה וב כותב, בכל דוי ודוי חעבודם להרס את עצמו כליוצא ממצרים. זין ח' דיני הסיבה. הלכה זין מתחילה. לפיכך, כשסויד האדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות ומסב דרך חירוס. והרמב״ם כותב את כל ההלכות של הסיבה. תלמיד לפני רבו, אישה, הסיבת ימין, כל הדינים של הסיבה, והוא מסיים את דיני הסיבה, מתי צריך להסב? כשהוא אוכל מצה, שתייס דלת קויסס. שער אכילתו ושתייתו, אם היסב הרי זה משובח, ואם לאו, אינו צורך. מה כמשמע לן אם לאו אינו צורך? מה היינו חושבים? אם שער אכילתו ושתייתו זה רק מדין, הרי זה משובח, כמו אמר כל אמר בלספר, מה רבות אם לאו אינו צורך? ואני חושב שכאשר הרמב״ם מתחיל ללמד דיני הסיבה, המשפט הראשון הוא רב משמעות, הוא אומר את הכל. לפיכך, כשסויד האדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירוס. ברור בעיניי כשמש בצהריים שהסיבה זה מצווה בפני עצמה, ולא תנאי בדין מצה ודלת קויסס. וזה מוכרח מלושן הרמב״ם. לפיכך, משום שאדם צריך להראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים, כשסויד האדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירוס. הרמב״ם לא מזכיר מצה ודלת קויסס, רק בסוף דבריו. ומשום כך אני אומר הוא אמס יורי דרכוי, שתי היסודות של הבריס קרוב, שניהם אמת, אין בהם סתירה, זה לא שתי דרכים, אלא דרך אחת מורכבת. אני תמיד מעדיף דרך אחת מורכבת, דין אחד מורכב משני דינים. עיקר מצווה עשה ומצווה בפני עצמה. ואף על פי כן חז"ל נתנו דירוג, דירוג בהסייבו. מכיוון שמצה ודלת קויסס הם אכילת החובה. הם אכילת החובה, בהם הסייבה מעכבת. שער אכילתו ושתתו ושתייתו, הרי זה משובח. לא משום כל אמר בלספר, אלו מדין הסייבו. מדין כשסויד האודם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חילוס. אז אף על פי שהסייב הוא מצווה בפני עצמה כדמוכח מתחילת דברי הרמב״ם, אין פלא כלל שחזל נתנו דירוג. באכילה ושתייה שהם חובה, שהם קשורים לזכר יציאת מצרים, הסייבה מעכבת. שטר אכילתו ושתייתו, הווה ימינה שהסיבה המעכבת, כמשמלן לא, זה לכתחילה. הרי זה משובח, ואם לאו, אינו צריך. זאת אומרת, הווה ימינה, מי שאכל סעודה שלו בהסיבה, צריך לחזור ולסעוד בהסיבה. כך הווה ימינה. אז הוא לא צריך לאכול עוד פעם את מלוא סעודתו, כי אז אפיקוי מן יאכיל לגסה, אבל הווה ימינה, חתיכת דג, חתיכת בשר, צריך לאכול סעודה בהסי, וכמשמלן, הרי זה משומח, ואם לאו, אינו צורך, הוא לא חייב לחזור ולסעוד בהסי. ולכן אני סבור, פשוטם של דברים, הסייבו מצווה בפני עצמה, וכדמוכח מהרמב״ם, כשסועד האדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירוס. זאת הגדר, וזה לא קשור דווקא למצה ודלת קויסס. רק בסייבה, בסייפה הוא כותב, אימתי צריך להסב? דירוג. מצה ודלת קויסס חייב, שער אכילתו לא חובה גמורה, הרי זה משובח, ואם לאו, אינו צריך. כמשמרון, לא צריך לחזור ולשתות סעודה בדרך חירוס. אבל לכתחילה, זאת מצוות ההסיבה, לאכול ולשתות את סעודתו דרך חירוס, כך נראה לעניות דעת. אז בגמורה כתוב שמרו לא צריך דרך חירוס, והרמב״ם לא מביא את הדין הזה. ורבים תמאים למה הרמב״ם משמיט את הדין שמורה לא צריך דרך חירוס. ברור בעיניי שמרמב״ם לא כתוב שכן צריך דרך חירוס, אנחנו מבינים שלא צריך. והרמב״ם לא צריך לכתוב שמורה לא צריך הסיבה, משום שהרמב״ם לא כותב שכן צריך הסיבה. אבל נגזר מכך שלדעת הרמב״ם, דין מרור כדין דגים, כדין מרק, כדין מסר, אם מסב הרי זה משובח, ואם לאו אינו צריך. ראשית אז הרמב״ם לכתחילה ראוי לאכול מרור דרך חירוס. כי אם יש שלוש דינים בליל הסדר, מצה ודלת קויסס מעכב, סעודה הרי זה משובח, מרור הרי זה מגונה. הרמב״ם היה צריך לכתוב על מרור. רמב״ם לא כותב כלום על מרור. מרור בהסיבה. למדנו מכך שהרמב״ם מפרש את הגמורה. הווה ימינה שצריך לאכול מרור בהסיבה. למה? כי חיוב. כל מה שחייבים לאכול בליל הסדר חייבים דרך הסיבה. הווה ימינה שמרור דינו כמצה דינו כדלת קויסס. מה שחייבים, חייבים דרך הסיבה. כמשמלן לא. מרור לא חייבים דרך הסיבה. אבל אם היסב, הרי זה משובח. וזה חידוש. אבל זה מוכח מדברי הרמב״ם. כותב המשנה ברורה, תוף איים בי סיב קוט ניו דלת, כאשר בשולחן ערוך כתוב שאוכל מרור שלא בהסיבה, כותב המשנה ברורה, אבל אם הוא רוצה להסב, רשאי. למדנו מדברי המשנה ברורה, אין בזה כל מצווה, אבל גם איסור אין בו. לא כפי שלמדנו מדברי הרמב״ם. מדברי הרמב״ם למדנו, הרי זה משובח. מדברי המשנה ברורה למדנו, לא יגונה ולא ישובח. אם רוצה להסב רשאי, אבל אין בזה כל מצווה. שיטה שלישית ורביעית, למדנו מלקט יוישר תלמידו של תרומס הדשן. לקט יוישר כותב, מה הדין קורך? קורך צריך הסיבה או לא? כותב לקט יוישר דברים פלאיים. מצד אחד, ראוי להסב בקורך כי זה מצו. מצד שני, אין להסב בקורך כי זה מרור. אבל מכיוון שמצה בזמן הזה דיורייתא, מרור בזמן הזה דרבנן, מצה גובר על מרור, ולכן מצווה להסב באכילת קורך. למדנו מדברי הלקט יוישו, שמרור צריך לאכול דווקא שלא בהסיבה, ולכן הוא מסופק מצה מול מרור. בקורך כשהולכים מצה ומרור ביחד, כן להסב משום מצה, לא להסב משום מרור. והוא כותב כן להסב, כי מצה דיורייתא, מרור דרבנון, ולכן מצה גובר על מרור, ואוכלים קורך בהסיבה. כך הוא מביא בשם תרומס הדשן. ואחר כך הוא כותב, אבל אני חושב שבכל זאת, מי שאכל מרור בהסיבה, יוצא ידי חויבו עשוי. למדנו מדבריו, יצא ידי חובתו בדיעבד. אבל אין לאכול מרור בהסיבה. והוא מסופק אם בדיעבד, יוצא ידי חויבו עשוי. הרי לן ארבעה שיטות בקשר למרור והסיבה. לפי הרמב״ם, דין מרור כדין שער אכילתו ושתייתו עם מסב, הרי זה משובח. לפי המשנה ברורה, מותר, אין בזה כל מצווה, רוצה להסב רשאי. שתי השיטות בלקט יושר אין להסב. מסופק אם בדיעבד יצא ידי חובתו או לא. פשר שיטת לקט יוישו, כשם שחייבים לאכול מצה דרך חירוס, חייבים לאכול מרור דרך עבדוס, וזה חובה. במצה חייבים להסב, במרור אסור להסב. כי כשם שמצה מבטאת חירות, מרור מבטאת עבדות, והעבדים לא אוכלים בהסיבו, ודרך חירוס, במרור שהוא מאכל שמזכיר עבדות, תרתי דסתרי, ולכן אין להסב במרור לפי לקט יוישו, וכל הספק הוא, בדיעבד יצא ידי חובתו או לא. יש לי פלא גדול בעיניי, קטן אנוכי, ואפר תחת כפות רגלי האחרונים, אבל תמיד היה תמוע בעיניי מה שכותב במשנה ברורה תוף עין גימל, סעיף קוטן עין א', שאין לומר הגדה בהסיבה אלו באימו ובעירו. וככה המשנה ברורה מביא מהשלו. ואף פעם לא הבנתי למה צריך לומר הגדה באימו ובעירו. הגדה זה לא ברכה, זה לא תפילה, זה לא הלל, זה סיפור. סיפור יציאת מצרים. אז מה פתאום צריך לומר הגדה באימו ובעירו? כובד ראש כן, שמחה ודאי, אבל מהיך תעשה באימו ובעירו? אבל זה לא רק משנה ברורה. שולחן אורך הרב, תופע עין גמל סעיף ממחת, חוק ינקויב, אליהו רבו, פרי מגודים, כל חשובי האחרונים בשולחנו אחור החיים. אליהו רבה, חוק ינקב, פרימה גודם, שולחנו אחריו, משנה ברורה. אבל גדלה תדהמתי כשבדקתי בשלו. והשלו, מסכת פסוחים, נר מצווה, אות למד דלת, מדבר על הלל, ולא מזכיר את אמירס האגודה. והשלום אומר, כשאומרים הלל באגודה, לא להסב אימו ואירו. וזה לגמרי מתיישב על איבי. הלל זה תפילו, פרקי תהילים. כשאדם עומד להלל ולהודות לקודש ברוך הוא צריך אימו ואירו. אבל לא כך בסיפור, בסיפור יציאת מצרים. המאירי מביא שיטה בדף קוף חס עמוד א', כאשר חכמים אמרו שדלת קויסס צריכים הסייבו, כותב המאירי, דלת קויסס זה לא רק שתיית הכוסות, אלא דלת קויסס וכל מה שנאמר עליהם צריך הסייבו. דהיינו ביחס המוזוין, הלל, הגוד, קידוש, הכל צריך הסייבו. השלו ודאי חולק על השיטה הזו, כי השלו אומר הלל, לא בסייבו, אלא אמו ואירו. אבל למה להרחיב את השלו שמדבר על הלל, על כל הגוד, אינני יודע. אז היום באופן כללי אנחנו מקילים בהסייבו, וכדברי הרמו בשם הרביו, שבזמן הזה גם בני מלאכים לא נוהגים להסב, ולכן אשכנזים יותר מקילים בהסייבו מאשר ספרדים, ושיאמרו הגודל בהלל באימו ואירו, אני חלילה לא מתנגד, אבל אני חושב שבעיקר צריך לומר את הגודל, בשמחה גדולה, ולאו דווקא באימו ובאירו. מדברי הרמב״ם למדו האחרונים שאפי קוימן לא צריך הסייבו, אבל השולחן ערוך פוסק שגם אפי קוימן צריך לאכול בהסייבו. ויש סתירה בדברי המשנה ברורה. תוף עין בייס יבכות נחוב בייס כותב המשנה ברורה. מי שאכל אפיקוימן שלא בהסייבו, לא יחזור עוד פעם לאכול אפיקוימן, משום שאסור לאכול אפיקוימן פעמיים. תוף עין זין, סיף קודם דלת, כותב המשנה ברורה, מי ששכח לאכול אפיקוימן בהסייבו, אינו צורך לחזור ולאכול אפיקוימן אם קשה לו הדבר. להדי במשנה ברורים, קשה לו, הוא לא חייב. אבל אם לא קשה לו, ודאי שהוא צריך לחזור ולאכול אפיקוימן. ולכן סותר את דבריו באופן גמור. תוף עין בייס חוב בייס, הוא כותב, אם אכל אפיקוימן שלו בסייבה, אסור לו לחזור ולאכול אפיקוימן, משום שאסור לאכול אפיקוימן פעמיים. איגרס מוישה חלק ימל, אומר צורך לא, אם כאן לפני ביחס המוזן, כאן לאחר ביחס המוזן, אבל עיקר חוסם מן הסייפה. אם זה ענף כמינה, משנה ברורה היה צריך לומר זאת. אז מתחילה חשבתי, ומה שאני אומר עכשיו, אינני יודע אם זה דרך לגיטימית או לא. אבל בכל זאת אני אומר את הדברים, משום שהם מעניינים. המשנה ברורה, ספר מדהים, רבים מגדירים את המשנה ברורה כפוסק אחרון. כאשר אני שומע אנשים אומרים שהמשנה ברורה זכה לתפוצה כל כך מדהימה, משום שהחופץ חיים היה צדיק יסוד עולם, אני חושב שיש בכך פגיעה בכבודו של המשנה ברורה. כלומר שהמשנה ברורה התקבל כי החופץ חיים היה צדיק, זה פגיעה בכבודו של המשנה ברורה. אני חושב שהמשנה ברורה התקבל כי הוא ספר מדהים. ספר תמציתי מדהים. המשנה ברורה ישר כמו סרגל, ישר בתחלית, בביאלוכה ובשער הציון ובמשנה ברורה. ולא לערבב את המשנה ברורה מהחופץ חיים. חופץ חיים היה צדק יסוד עולם, ליסמן דה פליג. וראוי הוא שכל דבריו יתקבלו בבייס ישראל, אבל המשנה ברורה יתקבל בזכות המשנה ברורה ולא רק בזכות החופץ חיים. אבל המשנה ברורה לא משתף אותנו בכללים. אחרונה מישהו הגיש לי ספר שלם עם תיאוריות, כללי הפסיקה של המשנה ברורה, מנתח כל מיני ביטויים, והדברים לא מתיישבים עלי בכלל ועיקר. המשנה ברורה לא שיתף אותנו. והמשנה ברורה בכל זאת, כגובה ארזים גובהו, אבל לא הרמב״ם, ולא משנה. אין לנו כללים. חשבתי ליישב את הסתירה בדרך פשוטה. סיף קוטן חוב בייז בסמן טוף עין בייז. הציון סיף קוטן חוב בייז הוא בדברי הרמו. סיף קוטן דלת בטוף עין זין, הציון הוא בדברי המחבר. המשנה ברורה הוא פרשן ולא רק פוסק. בניגוד לאורך השולחן, בניגוד לחיי יודום, הוא גם פרשן. ומפרש את השכן אורך ורמו ולא רק פוסק. ולכן סבור הייתי, בתוף העין בייז עלי בדרמו, הרמו נוקט איקה קשית הסערבי ושעשייבה לא מעכב בזמן הזה. ולכן אם אכלת פיקוימן שלא בעשייבה, מאיקר הדין יצאתי ידי חובה, ואסור לאכול פיקוימן פעמיים, הדברים פשוטים בתחלית. לא אכלת בעשייבה, אבל עיקר הלכה כדברי הרביו, כך לשית הסערמו, עשייבה לא מעכבת. ולכן אסור לך לאכול עוד פעם. סיף קוטן דלת בסימן תוף עין זין זה על המחבר, לא על הרמו. לשיטס המחבר, אם אכלת פיקוימן שלא בסיבה, לא אכלת פיקוימן, ולא יצאת ידי חובה, ואתה חייב לאכול שוב. אם קשה לך, אז אנחנו סומכים על שיטס הרמב"ם ואחרים שהפיקוימן לא צריך הסיבו. לא משום שסומכים על הרביו, כי המחבר שולל את הרביו. הסיבה שהוא לא צריך אם קשה לו, כי אז נסמוך על הפריחודו שמדייק מהרמב״ם שהפיקוימן לא צריך הסיבו, אבל מעיקר הדין לדעת המחבר לא יצאת, ולכן אתה חייב לחזור ולאכול. וזה מיישב את הסתירה של המשנה ברורה בשופי. מה שאני מסופק, כאשר אנחנו מוצאים שתי פסקי הלכה במשנה ברורה, האם אפשר לומר, הפסק הזה עלי בדמחבר, והפסק הזה עלי בדרמו, משום שהסיב קוטן קובע עלי בדמן. לא יודע. הלוואי ויכולתי לשאול את המשנה ברורה. לא יודע. מסופקני. ולכן למזער, אני אומר, יושב את הסתירה הזאת, תלוי אם משיח דעתו, או לא. אבל זה אולי בסימן תוף עין זין מדובר באדם שתוך כדי אכילת אפיקוימן, סמוך ונרו, כאשר הוא גומר לאכול את הכזית, פתאום הוא תופס את עצמו, רק רגע, שכחתי להסב, אז תאכל עוד בהסיבו. אין שיעור באפיקוימן, צריך מינימום כזית, אפשר לאכול אפיקוימן גדול. אז כל זמן שלא השיח דעת, אנחנו אומרים, תחזור ותאכל בהסיבו, אם זה לא קשה לך. תוף עין בייז הוא מדבר כאשר אדם גמר את אכילת אפיקוימן, וכבר הגישו מים אחרונים, ועומדים לברך ברכת המזון, ואמרו חסל סידו פסח, ואז הוא נזכר שלא הסב, אז סור לאכול אפיקוימן פעמיים. כך היה נראה. אז עסקנו בסוגיה מרכזית בליל הסדר, במצוות הסיבו, ובמה שאמרו חז"ל שבכל דוי ודוי חייב אדם לרסס עצמו כדי יוצא ממצרים. אז ליל הסדר הוא לילה שאין כמותו בכל לילות השנה. לילה כל כך מיוחד. לילה שכל כולו מיוחד להוידס ולהלל לקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הנפלאות. ועל הגאולות. אחד הקטעים האהובים בסדר ליל פסח, בגודל של פסח, זה מעשה ברב אליעזר, ורב יהושע ורב טרפון ורב אלעזר בן עזריה ורב עקיבא שהיו מסובים כלו ישראל הלילה בבני ברק. והיו מספרים ביציאת מצרים עד שבאו תלמידיהם. ורבים תמהים. מה הביא את כל גדולי התנועם, כל גדולי הדור, כל אחד לעזוב את ביתו, את משפחתו, את תלמידיו, את קהילתו, וכולם באו דווקא לבני ברק, לצעיר שבחבורה. שלושת רבותיו של רבי עקיבא היו רבי אליעזר, רבי יהושע בן חנניה ורבי טרפון. רבי עקיבא מתייחס לרבי טרפון כרבו. שלושת הרבים באו לתלמיד, דווקא לבני ברק. למה? רבי אליעזר אומר במסכת סוכה, שאל לו לאדם, משבח אני את העצלונים, שאל לו לאדם להניח את ביתו ביום טוב. ורבי אליעזר לא נוהג כדבריו, והוא מניח את ביתו שבלוד, ונוסע לליל הסדר לבני ברק. רבי ישוע גר בפקיעין, והוא עוזב את ביתו ונוסע לבני ברק. למה? ליבי יוימה לי. אין לי שום אסמכתה למה שאני אומר, אבל כך נראה לי. ליבי יוימה לי, וכאשר ליבי מדבר אליי בדרך כלל אני מקשיב. זו הייתה אחת התקופות הקשות ביותר לבית ישראל. תקופה שלאחר חורבן הבית. וארבעים שנה לאחר החורבן עדיין נלחמו היהודים. והגיבור הגדול בר כוכבא עדיין נלחם ברומיים, ורבים האמינו שהוא יצליח לטות את הכף, להפוך את הקערה על פיה, לגבור על הצבא הרומי ולחזור ולבנות את בית המקדש, וגם רבי עקיבא האמין בכך. ורבי עקיבא הצביע על בר כוכבא ואמר, זה מלך המשיח, הוא יושיע אותנו. ואז נפלה ביתר, ובר כוכבא נהרג. ויש שתי גרסאות, האם הוא מת על ידי הקשת נחש, או שהרומיים תפסו אותו וערפו את ראשו. ואז עננה כפידה יורדת על כל האומה. וכולם הבינו שהחורבן הוא סופי. ואנחנו נכנסים לגלות ארוכה. ורוח ניחאים יורדת על האומה כולה. אצל מי הולכים להתחזק בימים קשים? אצל מי? אם לא אצל רבי עקיבא בן יוסף. הוא זה שלימד אותנו. המוטו שלו היה כל דאביד רחמנה לתו אביד. כפי שמסופה בסוף מסכת ברכות. הוא זה שתמיד רואה רחמים בתוך מידת הדין. במסכת ברכות כאשר רבי עקיבא אומר כל דאביד רחמנה לתו אביד, הוא מדבר על צרות הפרט, אבל בסנהדרין קוף א' יש סיפור מדהים. כשחלה רבי אליעזר בן הורקנוס ונכנסו תלמידיו לבקרו, רבי אליעזר בן הורקנוס שוכב על ערש דווי, גדול הדור, ותלמידיו נכנסים לבקר אותו. פותח רבי טרפון ואומר, רבי, תוי ואתו ליסול מטיפו של גשומים. טיפו של גשומים בעולם הזה, ואתה בזה ובבא. נהנה אחרוב רבי יהושע ואומר, רבי, תוי ואתו ליסול מגלגל חמו. גלגל חמו בעולם הזה, ואתה בזה ובבא. רבי לוזה בן עזריה, השלישי, רבי, תוי ואתו ליסול מאב ואם. אב ואם מביאים את האדם לעולם הזה, ואתה בזה ובבא. מה נשאר לרבי עקיבא לומר, אחרי כל התשבוכות האלה, אחרי כל המחמאות, טיפה של גשומם, גלגל חמה, אב ואם, עומד רבי עקיבא ואומר, רבי, חביבן יסורים. חזרתי על המאמר הזה 1,000 פעמים, ובכל פעם שאני אומר את זה, כאילו רעד עובר בי, כמה אומץ היה צריך רבי עקיבא לעמוד שם, ביחד עם חבריו, כאשר שלושת חבריו אמרו רק מחמאות, רבי, כמה אתה גדול, כמה אתה חשוב, כמה אתה יקר לנו, כמה אנחנו אוהבים אותך. ואז רבי עקיבא, הצעיר שבחבירה, אומר, חביבן יסורים. ורבי אליעזר בן הורקנוס הוא הקפדן הגדול, מסנהדרין סמכס, אנחנו זוכרים אותו, תמי אני אם לא תמותו מיסס עצמכם, הוא אומר להם, במקרה אחר שבאו לבקר אותו. ואיך מגיב רב אליעזר בן הורקנוס? סמכוני ואשמע דברי עקיבא תלמידי, זו מניין לך. הוא לא מגיב לא על גל גלחמה ולא על טיפוס של גישומם ולא על אבאם, המחמאות ממנו והלאה לא מעניינים אותו. הוא מקשיב רק לדברי רבי עקיבא. מנהן לך שחביב אין יסורים ורבי עקיבא דורש את המקראות. זה רבי עקיבא. עומד ליד גדול הדור שמתייסר ביסורים, שוכב על ארץ דווי, ורבי עקיבא מעיז לומר, חביב אין יסורים, רבי תשמח, תשמח מייסורים, הם מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. אז מה הפלא כאשר שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, במקס דפחוב גמר, וראו שואל יוצא מבית קודש הקודשים, וכולם מתחילים לבכות, ורבי עקיבא משחק. חבריו שואלים אותו, מה בדיוק מצחיק אותך עקיבא? תסביר לנו. הוא שואל אתם, למה אתם בוכים? איך אפשר לא לבכות? מוקם שכוסף בו, וזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים מלכו בה ולא נבכה, ורבי עקיבא אומר לה, כך אני מצחק. רבי עקיבא זוכה לראות את אורות הגאולה, בוקים ועולים מתוך חשכת הגלות. אצל מי באים לחזק בלסיידל אל פסח של גולוס, הם לא אצל רבי עקיבא. ולכן כל גדולי הדור, רבי אליעזר ורבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה ורבי שוע בן חנניה, כולם עוזבים את ביתם באופן חד פעמי, ובאים ללמוד אצל רבי עקיבא. כולנו זוכרים איך היה נראה פסח. רבבות רבבות עלו מכל קצוות הארץ, חבורס חבורס, כל אחד במקום פסח. מה גדולה הייתה שמחה לראות כהנים בבידוסם, לויים בשירם ובזמרם, לשמוע את השירה בבית המקדש. ועכשיו חסרנו כל לילה, ואנחנו בחשכת הגלות, באים לרבי עקיבא להתחזק וללמוד. אז אחים יקרים, אנחנו שוב בתקופה של אסתר פנים. אין לדמות את התקופה שלנו לחורבן הבית. רק לפני שבוע וחצי ביקרתי באושוויץ עם קבוצה של תלמידים. אין לדמות חלילה את התקופה שלנו לימי השואה. אבל התקופה, תקופה קשה. 6 חודשים שאנחנו במלחמה, ועדיין לא רואים את הסוף. ויום יום נהרגים חיילים צעירים. יום יום, אלמנות, יתומים, הורים שמלווים את ילדיהם בדרכם האחרונה, והלב דואב, ובהחלט תקופה של הסתר פנים, ואנחנו צריכים להתחזק. להתחזק בתורתו של רבי עקיבא. קודש ברוך יש את החשבונות שלו. וגם כשאנחנו לא רואים ולא מבינים, כל דוד רחמנא לטב אביד. שמעתי פעם ממורי ורבי, הרבי הקדוש מצאנז, בעל דברי יציב, כאשר באו אותה עד שבאו אותה על מידיהם ואמרו רבי סיינו, הגיע זמן קריא השמה של שחרית, הוא לא אמר את זה על הפסקה בהגדה, זה התוספת שלי, אבל הוא אמר, מה פשר המנהג כאשר אדם אומר שמה ישרו על השם אלוקנו, השם אחד, הוא מכסה את עיניו בידו. מקורו בגמרה, שחנוך כותב, כדי שלא יסתק על החוצה ולא ישיח דעת, אבל אם זה כל העניין, ההלכה הייתה אמורה לו משהו, צריך לעצום את עיניו ולהסתכל בתוך הסידור. הרמת היד וכיסוי העיניים הוא אקט סימבולי שמבטא משהו. אמר הרב הקדוש מצאנז, אדם אומר, השם אלוקינו. שם הוואי זה תמיד שם של רחמים, שם של גילוי. שם אלוקים זה שם של הסתר, שם של מידת הדין. אדם אומר, שמה ישראל, השם אלוקינו, אנחנו מכסים את עינינו, לא חשוב מה שנראה לנו. מאמינים ומשתדלים להרגיש השם אחד, שהכל נובע משם הוויה, שגם מידת הדין יוצאת מתוך מידת הרחמים. וכל דאביד רחמנה לתאב אביד. ואולי לפי דרכנו, בסיפור של רב אליעזר ורב יהושע, כל אויסוי הלילה, זה רמז ללילה, שרומז תמיד לגלות בדברי הנביאים, שומר מעם הליל. בדברי הנובי לילה תמיד רמז לגלות. עד שבאו תלמידיהם ואמרו, הגיע הזמן לומר שמה יסור, השם אלוקינו, השם אחד, להתחזק באונה וביטחון, בדרך מלדחים, כאשר הקודש ברוך יגלה אפר מעינינו, נראה כל דוד רחמנה לתו אביד. אז בליל הסדר אוכלים מצה, אוכלים מרור, אחר כך אוכלים קורך. אוכלים מצה כי זה זכר לגאולה, זכר לחירוס. למה חשוב לאכול מרור? זכר לעבדות. כתוב בזוהר, רק מי שישב בחושך יכול להעריך את האור. מי שמעולם לא ישב בחושך לא ידע להעריך את האור. רק עבד יודע להעריך את החירות. אני בן של ניצולי שואה. באבא הרבה פעמים בליל הסדר היה מספר מה שעבר עליהם. ורק כך יכולנו להרגיש קצת מה זה חירות. כדי להבין מה זה חירות, אתה צריך להבין מה זה עבדות. מה זה גולוס, מה זה ייסורי הגלות, ולכן חשוב לאכול מרור. אז אוכלים מצה, אוכלים מרור. ליבי יוימלי, כשאוכלים קורך, אנחנו רוצים להאמין שגם המרור קשור למצה. וזה הסוד של קורך. כשקורכים מצה ומרור, ואוכלים ביחד, ואוכלים בהסיבה, גם את המרור אוכלים בהסיבה. ומרור בא ללמד תורתו של רבי עקיבא. כל דוד רחמנא לתאב אביד. בדרך מן הדרכים, באופן מן האופנים, שאולי נשגב מבינתנו בינתיים, אבל אנחנו רוצים להאמין, כל דוד רחמנא לתאב אביד. וזה הסוד של קורך, כשאוכלים מצה ומרור, ואוכלים ביחד, ודווקא בהסיבה. אז בגודש הפסח מנחת אשר כתוב, קורך יש לאכול בהסיבה. וזה הסוד של קורך. ובלילה הזה, לילה שעבר עלינו לטובה, אתמול בלילה, אני חושב שהקודש ברוך הוא שלח לנו תזכורת, אל תחשבו לרגע שעזבתי אתכם, ששכחתי מכם. אהבתי עדיין חובקת אתכם וחופפת עליכם. וזה נותן הרבה חיזוק. אז יהיה רצון שנזכה לראות בקרוב בימינו, כי ימי צאתכם מארץ מצרים, ערינו נפלאות. חז"ל אומרים על חודש ניסן, שזה חודש אשר ישועות בו מקיפות. בחודש ניסן אנחנו מוקפים בישועות, בניסים ונפלאות. שמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי, אני חושב שהוא אמר את זה בשם בני יששכר. מקיפות זה גם לשון של הקפה. חודש ניסון, הקודש ברוך הוא נתן לנו ישועות גם בהקפה. רבנו של עולם, אין לנו מה לשלם. אנחנו יודעים שאין אנחנו ראויים, ואינני כדאי, אבל זה חודש שבו ישועות מקיפות. קודש ברוך הוא נותן גם בהקפה. גם למי שאיננו ראוי ואיננו כדאי. אז אנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא, רבנו של עולם. תראה לנו ניסים, תראה לנו נפלאות שהמלחמה הזאת כבר תיגמר, ותיגמר בטוב, והקודש ברוך הוא ישמיד את כל אויבינו, ויראה לנו ישועות ונחמות גם בהקפה. רבנו של עולם, שלח לנו משיח צדקנו, ואז כולנו נהיה צדיקים, ואז בעזרת השם נשלם את כל החובות. נשלם בכל הישועות וכל הנחמות וכל הניסים שתעשה לנו. בינתיים תן לנו באשראי, תן לנו בהקפה. יהיה רצון שנזכה לראות ניסים ונפלאות, שהקודש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו, שיבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, ושם נאכל מן הזבוחים מן הפסוקים, שיגיע דמם על קיר מזבחכו במהרו ויומנו אמן.